הגמרא, כן. ראינו כאן שרבא אומר כמה עצות לבנים שלו. לא לחתוך בשר, על גב היד, ראינו משום סכנה, או בגלל קלקול סעודה. אל תשבו על מיטת הרמית, ראינו כמה וכמה פירושים, מה הכוונה מיטת הרמית. והעצה השלישית, ואני קורא אותה, ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. אל תעברו אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפלל. העצה הזאת נישא אלה לרבי יהושע בן לוי, שאמר רבי יהושע בן לוי, אסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. ציבור יושב, עומד בבית כנסת, מתפלל, אתה אל תעבור מאחורי בית הכנסת. מה המשמעות של המעבר הזה אחורי בית הכנסת? אנחנו נעמיק בתוך הכתבים של, בתוך עניה. אבל זאת היא העצה. אמר אביי, מפרט יותר, ולא אמרן אלא דליקה פיתחה אחרינה. מתי אל תעבור אחורי בית הכנסת? שיש רק פתח אחד לבית הכנסת. אבל אם ישנם שני פתחים לבית הכנסת, אתה יכול לעבור. אבל איך פיתחה אחרינה לטלנבא, זה אפשר, זה לא נורא. ולא אמרן אלא דליקה בכניסת אחרינה. מה שהוא אמר, אל תעבור אחורי בית הכנסת, שאין בית כנסת אחר בעיר, או ביישוב, או משהו כזה. אבל אם יש עוד בית כנסת, אתה יכול לעבור מאחורי בית הכנסת. אבל איך בית כנסת אחרינה לטלנבא, אפשר לעבור, זה לא נורא. ולא אמרן, אלא דלא דר איתונה ולא רעית, ולא מנח תפילין. אבל אין כחן מענה לטלנבא. זאת אומרת, דבר שהוא לא סוחב מסע על כתפיו, ולא רץ, ולא מניח תפילין, אבל אם יש לו, דיינו, סוחב משהו על כתפיו, או שהוא רץ, או שהוא מניח תפילין, אפשר לעבור מאחורי בית הכנסת. טוב, העניין הזה של המעבר מאחורי בית הכנסת, זה לא רק עניין טכני שאדם עובר מאחורי בית הכנסת. זה דבר מאוד עמוק, מה זה לעבור אחורי בית הכנסת. בית הכנסת מרמז לנו ציבור. אדם צריך להיות ביחד עם הציבור. אבל אם הוא עובר מאחורי בית הכנסת, הוא מפגין כביכול שהוא לא יחד עם הציבור. זה הרעיון הכללי. אדם, מחתחילה, צריך להיות מחובר אל עם ישראל, אל כלל הציבור, אם זה כלל ישראל, או כלל היישוב, או בית הכנסת, שהוא מקום שבו הציבור מתרכז. על זה מדבר הרב זצ"ל. בואו נראה את הדברים בתוך. ואל תעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. מדוע? מפני שהפרישה מדרכי ציבור היא המחרבת את כל מוסדות האומה חלילה. אלו רשע המוציא את עצמו מן הכלל. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, והרשע זה אדם שאומר אני לא מחובר על הכלל. זה מה שהוא אומר, הפרישה מדרכי הציבור, דהיינו, הוא לא מחובר אל הציבור, היא המחרבת את כל מוסדות האומה חלילה. ושעל כן, בצדק, נמנים הפורשים מדרכי ציבור, בין אותם שאין להם חלק לעולם הבא. אם כן, אדם צריך להיות מחובר אל הציבור. ולכן הוא אומר, אם אתה הולך אחורי בית הכנסת, אתה מפגין שאתה לא מחובר אל הציבור. ההפגנה במעשה הזה, היא מנתקת אותך מכלל האומה כביכול, ולכן לא ילך מאחורי בית הכנסת. עד לכאן מובן הרעיון. אבל הוא אומר כאן עוד חידוש, הוא אומר. כשאדם פורש מדרכי ציבור, אז... תלוי במה. ויסוד הפרישה מדרכי ציבור, מדרכי ציבור, הוא בייחוד בעבודת השם. הייתי אומר מה זה שאדם פורש מדרכי ציבור. נו, הוא עסוק בדברים הפרטיים שלו, פרנסה וכל מיני דברים אחרים. ולכן, העניין כלל ישראל, המצב, האומה לא בראש שלו, נאמר. אתה עסוק בפרטיות שלו. אבל כשאתה לא קשור לענייני כלל האומה בעבודת השם, אתה עובד את אלוקים בלי עם ישראל. עם ישראל לא בראש שלך. זה חמור ביותר. ויסוד הפרישה מדרכי ציבור הוא בייחוד בעבודת השם. שמה, אם אתה במקום כזה, שאתה מתיימר לעבוד את אלוקים, אבל פורש מדרכי ציבור, זה חמור. שביותו נפרד מן הציבור, בענייני עבודת השם, אין רוח הקדושה שמתפלש בליבות כלל עם השם, נכנס בלבבו. הוא מוצא את עצמו נפרד מכלל ישראל. הוא עובד את אלוקים כאילו. אי אפשר לעבוד את אלוקים באמת, רק מתוך שאתה מחובר אל כלל ישראל. אבל אם אתה עובד את אלוקים, אתה אומר, כלל ישראל לא בראש שלי, לא מעניין אותי האומה, לא המצב האומה, אתה בעבודת האלוקים שלך אתה מקלקל. כי זו עבודה מזויפת, לא עבודה נכונה. כן, בבקשה. מה? משכת אותי בלשוני. עכשיו, מה זה ההתנתקות הזאת, ומה זה ההתנגדות להתנתקות הזאת, וכל הדברים האלה, זה בדיוק הנושאים שאנחנו עוסקים בהם כרגע. אז בוא נאמר ככה, זאת היא שאלה, שאלת השאלות בכל המאבק הזה. הרי מתחילת המאבק הזה, היה ניסיונות, אני אומר, להביא את זה להכרעת האומה, את השאלה הזאת. והייתה התנגדות טוטלית של ראש הממשלה להכרעת האומה. בהתחלה הוא עשה טעות חייו. הוא נתן זה להכרעת מפלגתו. ש-60%, זה דבר נדיר, ממצביעי הליכוד אמרו לו, אנחנו שוללים מכל וכל את הם בחרו בו, הם הביאו אותו לשלטון. נתנו לו את האפשרות להתמודד על השלטון. אז קודם כל רואים שאלה ששלחו אותך, אתה הרי שליח. השליח צריך לנאמן למי? לשולחיו. אתה לא נאמן לשולחיך. אז עשה טעות גדלה, מוסרית, ערכית נאמר. אדם הגון לא היה עושה דבר כמה. אם אתם לא רוצים שאני אבצע את זה, אז אני שליחיכם, אז אני עולה. פתאום, ברגע אחד, פתאום, למרות שהכריז מראש, שאני אעשה מה שאתם תחליטו, באותו רגע שהם החליטו הפוך ממה שהוא רצה, הוא לא שם עליהם. בזה הוא פגם בצד המוסרי, הדמוקרטי, הערכי. כן, בדמוקרטיה, בסך הכל עוסקים בשליחות. אז אם אתה פוגם בשליחותך, אז קיים לך בסיס מוסרי לעניין הזה, זה צריך להבין. אחר הייתה לו ממשלה פעם שהייתה בדיוק הפוך. כל מי שלא הסכים לדעתו, מה הוא אמר לו? לך הביתה. אתה לא מעניין אותי. אז נבחרה ממשלה אחת, ויצאה ממשלה בדיוק הפוך ממה שהעם רצה. זה לא סתם. העם עיקה שוק על ירח את המערך. ממש. היא עשה אותה למפלגה בינונית קטנה כזו. זאת אומרת, הוא לא רצה את התוכנית של המערך ולא את המערך. מי היום שלט? סליחה שאני אומר, שרון הוא, איך אומרים, תיאטרון הבובות של פרס, ככה אומרים. הוא סורב אותו על אצבע קטנה. אז כאן זה גם, מה רצון העם היה? רצון העם היה שם, החזון של, החזון, ההזיות של פרס תהיינה בשלטון, אף אחד לא רצה את זה. מי רצה את זה? מתי מה את רצו בדבר? ופתאום זה דווקא מה שיש עליה. אז מה רצון האומה כאן? אז אמרו, אתה יודע מה? אוקיי, בסדר. אז בוא נעשה בחירות, בוא נעשה משאל עם. הרי זה דבר מאוד מאוד צריך להבין אל אחרת הציבור בשום פנים ואופן לא. אתה נעשה כאן דבר שהוא לא בהסכמת האומה, זה ג'וק בראש של מישהו שנכנס. לא רוצה להיכנס מה הסיבות או מה זה. אני אומר, תשאל אותי מה רצון האומה. ההתנתקות זה מעשה שהוא לא רצון האומה, לפחות כפי שהדברים התגלגלו. כרגע אנחנו נמצאים בתיאטרון האבסורד, קוראים לזה. זאת אומרת שהדברים הבלתי, בלתי חזויים לחלוטין, הם מככבים כרגע בשלטון, מחזיקים ברסלן שלטון. זה לא רצון האומה. אני בדקתי, יש לי מד רצון האומה. אני עושה כאן למשל מה זה, מישהו נגד ההתנקות. מה זה? כולם? יש אחד שמתלבט? רגע, אבל השקרים של יוסף דברו של שרון מראים ש-90, 80, זה מזכיר לי את השקרים של העניין הקומוניסטי, אמרו 99.5 פסיק 9%, כולם הסכימו לסטלין, זה היה 100%, ולעיתון שלהם קראו פרוודה, משהו כזה. פרוודה, שזה ברוסית האמת. האמת. אנחנו הרי נכנסים לבתים, מדברים באנשים. אנשים, מי מסכים לזה? זה קומץ של אנשים.
שם לא היו שואלים מי בעד.
היו
שואלים מי נגד.
אז קודם כל, אם מתייחסים כבר לשאלה, עם ישראל לא רוצה להיפרד מארץ ישראל. אני בדקתי. אלפי שנים הוא לא רוצה להיפרד. לא מהיום ולא מאתמול. לא מאריק שרון, לא לפניו ולא אחריו, לא משנה. הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, קשר של חיים, ככה כותב הרב קוק זצ"ל. לעולם לא ניפרד. כל התוכניות של אריק ושל בוש ושל זה, לא משנה. כל הדברים האלה, חבל על הזמן. כל זה בשביל שיהיה לתעשייה, איך קוראים לעיתונאים, צריכים פרנסה. תארו לכם, לא היה התנתקות. מה הם מתפרנסים היום? היה להם אקשן, לא היה שום דבר. היה צריך קצת פרנסה. מי היה קונה עיתון היום אם לא היה התנתקות? היום לפחות אקשן קצת מעניין, קצת קסמים, קצת התנתקות, קצת מזה, מאוד מעניין, בכלל בטלוויזיה חגיגה גדולה, נכון או לא? מי אמר לי את זה? אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל לפני שבוע שבועיים אמר לי את זה יהודי, אני לא יודע, אבל יהודי שעוסק בכלכלה, בענייני כלכלה, אני צריך להיזכר מי זה היה. אז הוא אמר לי, תדע לך, כל נושא ההתנתקות בא להביא פרנסה לכמה אנשים. אמרתי, איזה פרנסה? הוא אומר, אתה יודע כמה פרנסה אנשים מתפרנסים מזה? זה עולם ומלואו מתפרנסים מזה. אני אזכר מי אמר לי את זה. איש אדם דווקא לא דתי אמר לי את זה. שהוא עושה הכלכלן, הוא אומר, לפי החישובים שלו, הרי מכל מלחמה, אני לא יודע אם אתם יודעים, מרוויחים אנשים. יש אנשים שבשבילהם מלחמה זה פרנסה ממש. מפעלי נשק ומדים ועניינים. ארצות הברית הוציאה לעיראק מאות מיליונים, אולי מיליארדים, אני יודע. אבל הכסף הזה צריך למישהו לקבל אותם, מאות מיליונים. מישהו מתפרנס מהדבר הזה? לאן זה הולך? זה הולך למדבר? מה? סתם מתפרנסים מזה. אז הוא אומר, כל נושא התנתקות זה עניין של פרנסה של כמה אנשים שעושים קופונים. מה זה קופונים, תגידו לי? קופונים מכל העניין הזה. הוא כאדם כלכלן, הוא עושה את החשבון. מי ירוויח? מי יפסיד? הוא אומר, מרוויחים מזה הרבה כסף. באמת. מה לעשות? אבל זה לא רצון האומה. זה רצון כמה אנשי עסקים שמרוויחים מזה הרבה כסף. זה לא רצון האומה. רצון האומה מאז אברהם אבינו ועד היום, להתחבר לארץ ישראל, לא להתנתק מהם. אני בדקתי. יש ספר כזה, תנך, אולי תפתחו פעם בתנך. דבר הראשון שאלוקי אומר לאברהם אבינו, מה אומר לו? תתחבר לאן? קום, לך לך לאן? לארץ אשר הרקע. נתחיל מאברהם אבינו, לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו הולכים לארץ ישראל. מתחברים לארץ ישראל. כשהיינו בגלות, 2000 שנה, אז יהודים היו גומרים את ליל הסדר בשנה הבאה בירושלים. התחברות? התנתקות? מה אתם אומרים? זה רצון האומה או לא רצון האומה להתחבר לארץ ישראל? ודאי, זה גם שאנשים לא מבינים ולא קולטים ולא לא חייבים. בנבחי נשמתם, בעומק עומק נשמתם, מחוברים לארץ ישראל. אז בגדול, שאלת אותי אם כאן, אדם שמתנגד להתנתקות מארץ ישראל, זה ביטוי להתחברות לעם ישראל, לתורת ישראל, לארץ ישראל, לכל, זה ביטוי ממשי להתחברות. לכן, ההפך, אם בא אדם ואומר, אני נגד התחברות לארץ ישראל, הוא ההולך מאחורי בית הכנסת. הוא מנתק אותו מכלל ישראל, מארץ ישראל, מתורת ישראל, מכל המציאות הלאומית שלנו, שזה המציאות הלאומית לאמיתה. זה מובן, כן, בבקשה.
זה דוגמה למשפט נפרד מן הציבור,
כן, אז אדם בא והוא נפרד מהציבור, הוא אומר, הוא מציל את האומה. אני לא יודע אם הוא מציל את האומה. עד היום, אין אדם בארץ הזאת שמבין באופן הגיוני, למה להתנתק מארץ ישראל? מישהו מבין את הדבר הזה? יסביר לי. אולי בעלי הזיות או משהו כזה. באמת, אני לא מוצא שום סיבה.
זה עם כבוש
הרוב. אה? איזה שקר, מה זה? שקרים. כולם יודעים שזה שקרים. אז מה, צריך לחיות לאור שקרים? אבל נעזוב את העניין. בכל זאת, בוודאי ובוודאי, הרבבות עמך בית ישראל, ולא משנה אם זה רבבות או לא רבבות. הרי במדבר היו מיעוט שהלכו לארץ ישראל, והרוב היה... אמר, מעדיף לחזור למצרים אשר לבוא לארץ ישראל. אבל זה דרכה של גאולת ארץ ישראל. מאוד מעניין, לאורך כל ההיסטוריה, נאמני ארץ ישראל היו בתחילת הדרך המיעוט, ראשיתו מזר, ואחריתו תסגה מאוד. כך היה במדבר, היה רק יהושע בן נון, וכלב בן יפונה, ומי עוד היה איתם? תנחשו. לא, מי עוד היה עם יהושע בן נון וכלב בן יפונה? כל הנשים, אף אישה לא רצתה לחזור למצרים. כל הנשים, כך אומר רש"י, והנשים מחבבות את ארץ ישראל. זה דבר מאוד עמוק. למה האישה קשורה לארץ ישראל? האישה היא קרקע של עולם, כך אומרים. יש לה דבר, בשורש נשמתה, היא קשורה לארץ ישראל. נוס לופחת כידוע. כן, הן מחבבות, לא רק נוס לפחן. כל הנשים, היה ויכוחים בתוך המשפחות, כל הנשים אמרו, ארץ ישראל. והגברים אמרו, חוזרים למצרים. מה היה התוצאה? מי מת בסוף, הנשים או הגברים? הגברים, כולם מתו במדבר. אבל המיעוט מבחינת הגברים היו שניים נגד כולם. מי ניצח? מי ניצח? לא, השניים ניצחו, הם עלו לארץ ישראל, אחרים נקברו במדבר. אותו דבר היה דרך אגב בתקופת עזרא ונחמיה. בתקופת עזרא ונחמיה מעט מאוד עלו לארץ ישראל. רוב העם נשאר בגלות. אבל מה היה סופם? הם לא זכו לחיות בארץ ישראל בבית שני. ואותה גלות בבל שלפני בית שני נעלמה פשוט. אותו דבר בדור המודרני, בתקופת התחייה של עם ישראל היום. מי בא לארץ ישראל בהתחלה? מתי מה? כמה היו הבילויים? פחות מהתלמידים שיושבים כאן. זה היה מספר הבילויים שהיו בהם. אלה החלוצים הראשונים היו מתי מעט. באותו הזמן שעלו לארץ ישראל עשרות, אולי מאות, לאמריקה ממזרח אירופה עברו 2 מיליון יהודים. 2 מיליון יהודים עברו, נדדו מאירופה לארצות הברית לפני כ-100-150 שנה. כאן עברו מאות אנשים. מי ניצח? מי ניצח? המיעוט, אנחנו. ככה שהרוב זה לא מהות האומה. לא, הרוב זה באמת, זה יכול להיות דבר סטטיסטי. העניין האמיתי זה באמת החיבור בין ארץ ישראל לעם ישראל. יהודי מתפלל, מתפלל לריבונו שעובד את השם מתוך החיבור לתורה ולארץ. זה דבר פשוט, זה מובן. לכן היום המתנגדים להתנתק מארץ ישראל הם עובדי השם באמת. ואל תשימו לב לכל התעמולה של התקשורת ושל הזהו ושל ה... חבל על הזמן. חבל על הזמן. ודאי בוודאי אוהבי ארץ ישראל, מתחברי ארץ ישראל, הם במאבק הזה ינצחו ובגדול. לא שהם ינצחו מבחינה הזאת שהם מושפלים או משהו כזה. אלא הם יניגו את העם, הם יניגו את האומה, הם יתנו את הטון. דיברנו על זה להקים תנועה חדשה, תנועה, מי זוכר מה שם התנועה?
עם עולם.
עם עולם! עם עולם, הקום עם עולם. התנועה הזאת שהרב קוקר חזה אותה, כן, תנועה שבאה ללמד אותנו, בא להבהיר לנו מי אנחנו בסך הכל. מה זה העם היהודי? מה יהודו של העם היהודי? מה זהותו של העם היהודי? מה אנחנו בכלל? מי אנחנו בכלל? דבר שלצערנו הרב היום לא נלמד ולא מתברר. וכל החולשה הזאת היא נובעת מתוך חוסר ידיעה, הבנה והכרה. מה זה העם היהודי? נדמה לנו ככל העמים, יש כאלה שרוצים היום, איך אומרים, לעשות מדינת כל יושביה, לטשטש בכלל את הזהות היהודית, התרבות היהודית וכל הדברים האלה. אבל זה, מזה, מכל המהלך הזה, תיוולד אותה תנועה שאולי יקראו לה עם עולם, יקראו לה דרך שם, זה לא משנה. אבל התברר הדבר הכי חשוב בחיים שלנו, הזהות שלנו. מי אתה? מה חייך? מה התפקיד שלך? מה הייעוד שלך? כציבור, ככלל, כאומה וכפרט בתוך כלל האומה. יונתן עושה רשימה של חברים בתנועה. מישהו מעוניין להירשם לתנועה הזאת? יונתן, תתחיל, תעביר דף. אני לא מרצינו, אתה רוצה לצחוק. תעביר דף. אין לך דף? אוי, אוי, אוי. אין לכם, אין דפים כאן. תעביר דף, נו. עם עולם. יסדנו תנועת עם עולם. דרך אגב, הרעיון הזה של להקים תנועה שהיא תנועה חינוכית, הסברתית, לימודית, מה זה עם ישראל? זה הרעיון הכי חשוב בדור הזה. מתחמקים מהשאלה, לא לומדים אותה, לא, כולל בבית המדרש לצערי. לא לומדים אותה. דיברתי על זה הרבה, הרב אבינר, הרבה חודשים אנחנו מגלגלים את הרעיון הזה. להקים תנועה שהיא תסביר לעם ישראל, תחנך את עם ישראל, תלמד את עם ישראל. מה זה עם ישראל? מה ייחודו, מה זהותו, ומתוך זה גם מה יהודו, מה התפקיד שלנו, כאומה, כאומה חיה בארץ, ובכלל כעם ישראל. אז כל הזמן אנחנו מדברים על זה, לאחרונה אמרנו, אוקיי, מתחילים להקים. אמרתי לו, אין לי דקה זמן להגיד. הנה, עכשיו מצאתי את הדקה. צריך לייחד איזה שיעורים מיוחדים, כוזרי, מערה, תנ"ך, דברי חז"ל, ללמוד, ללמוד, זה לא הדבר שמובן מאליו, זה דבר צריך להעמיק בו וללמוד אותו וכו'. העניין הזה של עם עולם, יכול להיות שכל המהלך הזה יצמיח את התנועה הזאת שהיא התיקון הגדול של הדור שלנו. ואולי הרבה אנשים סובלים מזה שיש להם חוסר זהות. חוסר זהות זה דבר שגורם לאדם שגם אין לו ייעוד. אם אתה לא יודע מי אתה, אתה לא יודע גם מה התפקיד שלך. למה המשל דומה שתבינו? האדם עובד באיזה מפעל, נמצא במקום, ושואלים אותו, תגיד לי, מה אתה עושה כאן? איך אומרים? מה הדרגה שלך כאן? מה?
לא יודע.
אני כאן?
מה אתה? לא יודע.
אני כאן. החייל הכי מסכן, אתם יודעים מה? שהוא מעבירים אותו מיחידה ליחידה, הוא ביחידת מעבר כזאת, ושואלים לו, תגיד לי, מה? איזה חייל אתה קיים? לא יודע מה? הוא אומר, אני לא יודע. הוא מלל, הוא מסכן, הוא לא יודע, הוא לא יודע איפה הוא נמצא בכלל. הוא לא יודע את הזהות שלו. הוא לא יודע את התפקיד שלו. הוא לא יודע מה לעשות כל רגע. הוא לא יודע כל בוקר מה לעשות. למה? כי הוא לא יודע מהם. אני אומר, ברמה הפרטית. בפעם אני רואה איזה בן אדם עצוב, אני אומר, למה אתה עצוב? אני לא יודע בשביל מה אני חי. לא יודע מה הייעוד שלי, מה התפקיד שלי, אני לא יודע. ודאי שאתה מה תדע. אם לא תדע מי אתה, אז למה שתדע בשביל מה אתה חי? אבל אם אתה יודע מי אתה, תדע גם מה חייך, למה אתה עובד. זה מדובר על הפרט, אני מדבר, אבל לפעמים זה על דור שלם. דור שלם, ככה הרב קוק אומר דורות. ואם דור שלם חי בלי זהות, הוא לא יודע מה זה עם ישראל. אני אעשה לכם משאל ביניכם כאן. מה זה עם ישראל? מישהו ירים כאן את היד, נראה, יעיז. מה זה עם ישראל? נו, תראה, מישהו ירים כאן את היד. צריך לתת תשובה. סיסמאות. אולי אם היית יודע מה זה עם ישראל. היית נראה אחרת לגמרי. אתם יושבי בית המדרש. יש כאלה שבכלל הם יושבי פאבים, יושבי אני לא יודע. יושבי בית המדרש לא יודעים מה זה המסור. וזאת היא שאלת השאלות בדור שלנו. הזהות העצמית שלנו. ומתוך כאן גם התפקיד שלנו, הלאומי, העולמי, הקוסמופוליטי וכל הדברים האלה. אבל תלכו אל האבות, תלכו אל אברהם, יצחק ויעקב, תלכו אל הסבא והסבתא, ותשאלו את סבא וסבתא שלכם. מי אנחנו? אני אומר בכנות. תלכו לשורשים. בענפים אי אפשר למצוא. קשה למצוא. אבל בשורשים כן. אברהם אבינו, אבי האומה, תשאלו אותו, תגיד לי, אברהם, מה מיוחד בך? מה הורשת לנו? מי אתה? מה הוא יגיד לכם? אני אגיד לכם מה הוא יגיד לי. אני פעם שוחחתי איתו עם אברהם אבינו. הוא אמר לי, אברהם אבינו, מה אתה שואל שאלות? תתבונן בשם שלי. איך קוראים לי שאל? אברהם. מה זה אברהם? שאל אותי. אב המון גויים. אתם שמעתם פעם את הביטוי הזה? למדתם תנ"ך. אב המון גויים. מה זה אב? מה זה אבא בכלל? אבא זה לא רק אבא ביולוגי. אומרים שרב הוא בחינת אבא. אבא רוחני. אברהם הוא אב המון גויים. מה זה המון גויים? כל העולם. האבא הרוחני של המין האנושי זהו אברהם אבינו ואנחנו ילדיו ואנחנו צאצאיו. בבקשה.
איך מעבירים את הזהות היהודית לחלק בעם שמטיל ספק באמיתות המקורות?
אתה צודק. קודם כל, אני מאמין באמונה שלמה שכל יהודי שייך לתורה מכיוון שהוא נולד יהודי. לא בגלל שהוא בחר להיות דתי או לא דתי. התורה שייכת לכל העם היהודי, למפלגותיו ושבטיו וזרמה וכל הדברים. זאת צריכה להיות נקודת המצא, נקודת היסוד בגישה לקשר בין תורת ישראל ועם ישראל. נולדנו עם תורה. חז"ל אומרים, העובר במעי אמו, כבר כל התורה באותו, בגנים שלו, בנשמה שלו. לא איזה מין תורה זרה של תרבות זרה או משהו כזה. זה דבר שהוא שייך לכל אחד. אני במשך למעלה מ-30 שנה במכון מאיר עושה תרגילים בשאלה שלך. דיינו, לקחת אנשים מאוד רחוקים, שיש כאלה שכאן לא קיבלו כאו זה חינוך לתורה, ליהדות, למצוות שום דבר. והם מזדמנים לכך. לפעמים בעל כורחם. לא פעם איזה בחורה דתייה שולחת את החבר שלה, אתה רוצה להתחתן איתי? לך למכון מאיר, מסכן, אומלה. לא פעם, אני אוהב אותה, מה לעשות? אמרה לה לב, אני... הוא בא עם כל הנוגדנים וכל האנטיות וכל הדברים האלה. אחרי כמה שבועות, אתה רואה, הבחור הזה פורח. מאושר. הוא בא לבחורה הזאת, אומר, את יודעת מה, גברת, תהיה יותר צנועה. די. את יודעת לאן שלחת אותי? במכבסה לא רגילה. כל הקליפות נופלות, פתאום אתה מגלה, הבן אדם הזה היה במעמד הר סיני איתך ויחד. נפגשתם שם באותו מעמד. שואל אותי, תן לאדם הזדמנות. אין הזדמנויות, לצערנו. אני אומר, אני מדבר על עצמי. לא נתנו לי הזדמנות בחיים. הייתי בקיבוץ, הייתי במערכת חינוכית, שלא נתנה לי בכלל הזדמנות להיפגש עם היהדות, עם התורה, עם משהו. משהו סמלי כזה לבחינות או משהו כזה. בדרך אגב לא אהבנו את הדבר הזה. למה לא לתת לעם היהודי, לילדי ישראל, הזדמנות לפגוש את התורה שהיא שייכת להם? כמו שנותנים להם הרבה הזדמנויות בדברים אחרים. ככה. באופן פשוט. דיין. אין לי ספק שזה מוקדם מוכר זה יקרה, שהמדינה בעצמה תבין שחייבים להנחיל יהדות לילדי ישראל, על ידי שיתנו להם לפחות את ההזדמנות, הבחירה לכאן. אז ודאי לא למנוע מהם את הדבר, זה דבר שלא יאומן. כמה התלוננו על המשטר הסובייטי הקומוניסטי, שמנעו מהיהודים את המסורת, את היהדות וכל זה. הרי הדברים האלה נעשים היום בריש גלי כאן. ילד יהודי שגדל כאן הוא לא זוכה לראות חג ומועד ושבת ומסורת ודברים כאלה. זה לא מעטים לצערי הרב. אז אתה מונע מהם את הדבר. למה למנוע מהם את הדבר? אבל זה לא יבוא מלמעלה, זה יבוא מלמטה. העם בעצמו יגיד באיזשהו מקום, חבר'ה, התייבשנו לגמרי. מוצאת יהדות. איך זה יהיה? מתי זה יהיה? אני לא יודע. אבל זה מוכרח להיות, כי יש כלל. הענפים תמיד מתחברים לשורשים, חוזרים לשורשים. כמה שהם מתרחקים כביכול, הוא גדל, הוא מחובר. אז לכן הדבר הזה, כבר היום, תנועה כזאת של תשובה עממית, למרות כל שטיפת המוח נגד הדבר הזה. אז, רק אתמול נסעתי מישהו מאילת. אני זוכר את אילת לפני 30 שנה. היו שם שני בתי כנסת. אחד אשכנזי, אחד ספרדי. ובקושי היה מניין. היום אילה. כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה מוסדות תורה, כל כך הרבה בתי כנסת, במקלטים, באוהלי, אני לא יודע כבר, איפה שם מתפללים. מה קרה? אה? ישיבה, גולפנה, או, חבר'ה, התחלנו בתנועה 17, גם אני מצטרף, רבותם. שיהיה חי. עם עולם, אני כותב את הסיסמה, תנועה להנחלת הזהות והייעוד של עם ישראל. זה יהיה במוזיאון פעם, עוד מאה שנה. אתם כל אחד מכאן לבוא עם הנכנינים שלו ויגיד, אתם רואים, השם שלי בתנועה הכי חשובה בעם ישראל מתנוסף בהתחלה. בסדר גמור. אוקיי, חבר. יישר כוח גדול. זה מובן הדבר הזה. אז אתה שואל אותי איך להנחיל. תן לי הזדמנויות לעם ישראל. אבל גם כשאין הזדמנויות, זה בא מלמטה למעלה. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים, אני לא... הם רואים, רואים את החלופות למיניהם, מה עומד לפניהם, והם מתקרבים ליהדות בצורה כזאת או בצורה אחת. אני רואה את זה כאן, במכון יום, 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 יום. בארץ, מהגלות, מכל מקום, באים צעירים, צעירות, אומרים, אנחנו רוצים את השורשים שלנו. אנחנו רוצים להכיר את הזהות שלנו. אנחנו רוצים להכיר יהדות. ולחלק מזה גם קשה, זה לא פשוט, כי ההורים מתנגדים, והסביבה מתנגדת, וכל הדברים האלה. אנחנו משתדלים לעשות זה בטוב טעם בעניין. זאת היא התנועה הוודאית בעם ישראל. כל התנועות האחרות, הן לא ודאיות, הן ודאי, הן תיעלמנה, התנועות של ללכת להודו, ללכת לאורוגווה, לא יודע, איפה לא אורוגווה, איפה אומרים שם, באמזונס, או משהו כזה, כל הדברים האלה, חבל על הזמן. זה מובן, אז זה יהיה. איך בדיוק, אני לא יודע מה זה יהיה, בוודאי. נחזור לעניין שלה. אדם שמוציא את עצמו מן הכלל, מכלל האומה, לידי שהוא מתפלל מאחורי בית, שהוא עובר, לא מצטרף למניין. אמנם זה עניין פיזי, אבל זה גם מבטא הפגנה פנימית. אני לא איתכם. אני חוץ מהמניין. והוא, הדבר הזה, דבר חיסרון גדול מאוד. הוא אומר זה, אין רוח הקדושה שמתפלש בלבות כלל עם השם נכנס בלבבו של אותו אדם. כן. יש רוח הקודש, יש רוח הקדושה. אדם שהוא מחובר, יש בו רוח הקודש. אני רוצה להסביר את זה. יש שני מצבים. יש אלמא דפירודה, אלמא דייחודה. אלמא דפירודה זה פירוד. פירוד זה הפך הקודש. התנתקות זה הפך, הפך מהקודש. זה נקרא פירוד. אין חיבור. הקדושה זה ההתחברות. אדם שמחובר אל האומה, אל העולם, אל הטבע, אל הבריאה, יש בו רוח של קדושה. אדם מקדש אישה, מה זה מקדש אישה? מייחד אותה, מתחבר אליה. הוא אומר לה, את שלי. יש כאן התחברות. כן. זה הקדושה. הקדושה זה התחברות. מי שרוצה להתקדש, צריך להתחבר. להתחבר לעולמו של הקדוש ברוך הוא. להתחבר אל עצמו קודם כל. לפעמים אדם אפילו לא מחובר אל עצמו, הוא חי בעולם כפול כזה. עולם של הזיות ודמיונות או משהו כזה. להתחבר אל המשפחה, אל הארץ, המדינה, לכל דבר ודבר. אז זה נקרא התחברות. לכן תנועת ההתחברות, לא, לעומת תנועת ההתנתקות, ודאי שהיא התנועה שהיא בסופו של דבר תוליך את עם ישראל. זה דבר פשוט. לקח קצת זמן, קצת קשיים, קצת דברים עושים. זה מסתדר בנות. המילה פירוד או התנתקות היא מילה מאוד קשה. גם ברמה האישית, דרך אגב. גם ברמה האישית. פירוד זה דבר קשה. התפרדו כל פועלי עוול. אנחנו אומרים את זה במזמור שיר ליום השנה. התפרדו. אין קשר, אין חיבור. ולעומת זה, עם המייחדים, אנחנו עם שמייחד ומחבר, מקשר. אנחנו עם המייחדים, עם המתחברים. אז זה העניין של קדושה. קדושה זה התחברות. מי שרוצה להתקדש, צריך להתחבר. להתחבר לתורה, להתחבר אל העם, להתחבר אל העולם, להתחבר אל האנושות, להתחבר לכל דבר ודבר. זה נקרא התחבר. ולאט לאט הוא מתרחק בלבבו ונפשו מכל התכונות הקדושות הישראליות בגלל המציאות הזאת של ההתנתקות, וגורם רע לו ולזרעו. לא רק לו, גם לזרעו. זה נכון. כל מקום שאנחנו מוצאים פירוד, הנזק הוא גם לזרע, לילדים, ולא נשאר בתחום העניין הפרטי, אלא זה ממשיך הלאה. שנעשים נפרדים מכלל בית ישראל, חס ושלום. הנה, אתם כבר מתקשרים לרעה. רוצים להתחבר. דרך אגב, אחד הביטויים של הרצון להתחבר זה הפלאפונים האלה. מה הם עושים כשלא היו פלאפונים או טלפונים? איך הם מדברים אחד עם השני? הם מתכתבים אחד עם השני. בנעורה, אני זוכר, יש לי פק של מכתבים לחברים שלי. דרך אגב, זה היה הרבה יותר נחמד לקבל מכתב. איך אתה מרגיש? מה קורה איתך? היום כבר שכחנו כמעט לכתוב. אבל היום, הצורך הזה להתחבר, הוא בא לידי ביטוי בטכנולוגיה החדשה. אתה רוצה להתחבר כל הזמן? להתחבר. מעניין. טוב.
כותבים ב-SMS.
כן, זה ראיתי שמישהו. אז כן כותבים, אתה אומר, ב-SMS. אז צריך להיות מאוד תמציתי, אה? קצר ולעניין. השתכלל. וכשמתרבים המתנהגים בדרך דעה כזו, נעשה כורחה גדולה בישראל. זאת אומרת שהפירודים גדולים בעם ישראל, הרבה אנשים רוצים להתפרד ולהתנתק. יש כורחה גדולה, כורחה מלשון קרחת או מלשון קורח, זה אותו דבר, הרבה, יש קרחות רבות אם עם ישראל משול ליער, ובית ישראל נעשה בקיעים ומוכה לרסיסים. צערנו הרב. ועל כן, ראוי להתרחק מאוד מכל דבר המורה שאינו חושש להיות מתאחד עם הציבור בעבודת השם, אף שאין הדבר מליבו. צריך למצוא כל דרך להתחבר לעם ישראל, לאומה, בעבודת השם, ובתפילה, בתורה. אתה מתפלל למען כלל ישראל. גם למען אלה שהם בעד ההתנתקות, גם בעדם מתפללים. מה? כן, כלל ישראל. אתה לומד תורה בשביל כלל ישראל, גם בשביל אלה שלא לומדים תורה. לומד באדם. כל דבר שאתה עושה בשביל להתחבר. כן. לא, לפעמים הוא אומר, הלב שלי, כמו שדוגמה עכשיו, קשה להתחבר אל אלה שלא רוצים להתחבר. אומר, אבל לא, זה כלל ישראל, אפילו ככה אתה תתחבר אליהם. כי לפי ערך חומר הדבר ותוצאות הרעות הבאות ממנו של ההתנתקות, ראוי להתרחק מזה מאוד. ראינו להיכנס לבית הכנסת, לא לעבור מאחורי בית הכנסת. אבל כן, אסור לעבור אחורי בית הכנסת, בשעה שהציבור מתפללים, אלא האדם צריך להיות יחד עם הציבור. תגיד לי, הציבור לא מוצא חן בעיניי. אין דבר. אתה צריך להיות יחד עם הציבור, אפילו כשהוא לא מוצא חן בעיניך. אני מדבר באופן פרקטי. לפעמים, אני אתן לכם דוגמה, אדם רוצה להתפלל, אבל הם בכנסת מדברים שם, או יש לו סיבות לא להיות שם בתור בית הכנסת. לא פעם אני פוגש כאלה, אומרים לי, תשמע, אני אתפלל לבד. לא תתפלל לבד, שם מתפלים מהר מאוד, או מדברים בשעת התפילה. יש כאלה בתי כנסת שלא נעים להתפלל שם משהו כזה. זה לא ככה. אתה תתפלל יחד עם טעם, למד עליהם זכות. ברגע שאתה מקטרג עליהם בלבך, ודאי שקשה לך להיות במקום כזה. אבל אם אתה מלמד עליהם זכות, אז אתה יכול להתפלל עם ציבור. לומדים את זה מרבי עקיבא. רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה. מה זה ציבור? זה אנשים עמלים, עובדים קשה, אין להם זמן לעשות ייחודים וכוונות הם מאוד ממהרים. מי יודע כמה לוקחת תפילת שחרית בבית כנסת בבוקר של אנשים שיוצאים לעבודה? בערך
23 דקות.
הוא מתפלל, אתה כבר... חצי שעה, לכם אולי אנשים בוגרים. 23 דקות. יש תחרות בין בתי הכנסת, מי כמו יותר מהר. ואם זה יהיה 23 וחצי דקות, אוי אוי אוי.
מה שמעניין,
אז
מה הוא תמיד חצי שעה? יש אחד שהוא נשמע כאילו ממהר, אז טיל אי אפשר לעשות. אמר זה השני, הוא עדה רגיל לדבר על האחת. הוא זוכה, צריך ללכת לעבודה. אבל הם קוראים יחד, אבל בדיוק באותו זמן הזמן, זה נשמע מהר וזה נשמע איתי. אי אפשר להוציא את זה מהר.
לי היה גם קשה, אמרה, אישית היה לי קשה להתפלל במהירות של טיל. איך אמר? טיל, איפה? נכנב, מהירות. היום כשאני חושב בבית כנסת כזה אני מתפלל בכיף. שאלו אותי איך. אני מלמד עליהם זכות. אני אומר, מי זה אנשים כאן בבית הכנסת? אנשים, עמלים, הם חלק מהם אפילו צריכים לנסוע עם חוץ לעיר בשביל להגיע במקום עבודתם. הם קמים אבל עשרות שנים למניין, לא יפסידו מניין. מכירים כל אחד את כל אחד את מקומו ואת... והם עושים באמת מאמץ גדול מאוד לא לפקשש אף תפילה, וככה הם עומדים את השם, רק מלמד עליהם זכות. קל לי מאוד להתפלל איתם, אני כל כך מזדהה איתם, כל כך מעריך אותם, כל כך מכבד אותם, אז אני מתפלל איתם בכיף. למדתי את זה כאמור מרבי עקיבא. רבי עקיבא כשהיה מתפלל מהציבור היה מקצר ועולה, אבל כשהיה מתפלל מאיזושהי סיבה לבדו, היה מייחד ייחודים, היה, איך אומרים, נתחיל בפינה הזאת, גומר לפינה אחרת של החדר, מרוב השתחוויות. אדם צריך להתאים את עצמו לציבור. לא להתחיל להגיד, אני להיות גאוותן, אני צדיק, אני מתפלל בכוונות, ואני אמא. מלמד זכות על הציבור. ואז כשאתה מלמד זכות על הציבור, אתה יכול להתפלל עם הציבור. אבל לא, קשה לך באמת במה. לכן, התפילה בציבור זה ערך, זה מעלה גדולה. גם כשהציבור מתפלל קצת מהר, זה לא, לא נורא. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין שאלה.
כן. הציבור מדבר בבית כנסת. איך לומד על הזכות? מה תגיד?
אני אגיד לך איך. תגיד לך איך או שאתה לא רוצה?
כן, תגיד, תשאלך.
קודם כל אני אומר, האנשים האלה משכנים, בבית האישה לא נותנת להם לדבר. אני בדקתי. יש נשים שהבעל מתחיל לדבר, צועקות עליו. הוא רוצה להשיח את ליבוהם מישהו. הוא יושב על יד החבר שלו 40 שנה. 40 שנה יושבים אחד ליד השני. הוא מחכה לרגע הזה שיוכלו לשוחח. אבל איך הם ישוחחים? אני שמתי לב. ככה 40 שנה מדברים ביניהם, הוא סופר לו על הפוליטיקה ועל הצרות שלו ועל זה ועל זה, והם מבסוטים כל כך, מחליפים אינפורמציה. הבית הוא לא יכול לדבר, לא מסוגל. הוא יתחיל לדבר משהו, אשתו תיתן לו זפתה על הראש, תגיד לו יאללה תלך תעשה שפון, יש לך זמן לדבר? הוא בסדר, אני בסדר, לימדתי עליה זכות. אנשים, צריכים לדבר קצת, מה יש? לא שזה נכון, אני אומר, זה לא עכשיו, רואים אותנו באינטרנט, כולם התחילו לדבר בבית הכנסת. אסור לדבר בבית הכנסת, זה עבירה לדבר בבית הכנסת. אבל אנשים עם חולשות, עם בעיות, עם סיבוכים, לך תדע מה יש בראש של כל אחד ואחד. בסדר, אל תכעס ואל תקטרג ואל תתעצבן ואל תזה. תבין את המצוקות שלו, את הבעיות שלו, את החולשות שלו, את החולשה הגדולה. כאן במכון מאיר לא מדברים בכלל. לפעמים זה מפחיד אותי, אף אחד לא מדבר כאן בתפילה. אתה יכול לשמוע זבוב עובר בזמן התפילה. זה מעלה גדולה. ככה צריך לנהוג, לא צריך לדבר בבית הכנסת. אבל אם אנשים מדברים, יתרגלו לזה, כנראה הם קשי יום, מצוקות או דברים כאלה. אתה מבין? כן, רבותיי. אז אנחנו, אם ירצה השם, ניפגש. מחר, איפה? כאן או שם?
רעים.
אה?
יום רעים.
רעים לא.
יום רעים.
נראה, אני לא יודע אם מחר יתקיים אישור או לא. נראה את זה במשך היום. איך זה יתפתח? אם לא, הכי הרבה, אני אשאיר דפים להמשך הדרך. שוב פעם, אני רוצה לחזור. אני לא יודע מי משתתף ב... צעדה הזאת, אני צריך מאוד להיזהר לא להיכנס לאימותים ולא לוויכוחים ולא למחלוקות ולא לכל מיני דברים כאלה עם החיילים שלנו ועם השוטרים שלנו וכל זה שמסכנים, ממש מסכנים עושים את רצונו של שרון ותו לא. אז לא להיכנס לאימותים.
לא יש יותר
תעבור
את
שד
שני.
כן, זה עוד שד שני. מה?
לא,
אמר לי באמת אמר לי הבן שלי שהוא עבר, הוא גר בן שרים, שהוא עבר על המחסום עמד שם השוטר, השוטר ביקש ממנו סליחה, ממש מבקש לך סליחה, ואני מקווה שאלוקים לא יעניש אותי בשמיים. שוטר דתי ממש כמעט בכה לפניו. הוא אומר, אני יודע, הרבנים אמרו שמי שעשה זה לא טוב. אני אגב סליחה, מכה סליחה מאלוקי, השוטר. קצת יראה שמיים, יש לו קצת יראה שמיים. הוא כנראה, הוא מסתכל על זה בצורה כזאת. מה לעשות? בפרנסה שלו, צריך להתפרנס. זה לא, כל העניין הזה זה משחק, זה לא רצון האומה. לא רוצה. כמו היה כאן מתפלל לקצין בצבא, היה בפני העמוד, בן של אחד תלמידים שלנו שנפטר, אחת היחידות הנבחרות של צה"ל. והוא אמר לי, תשמע, חיילים שלי, חיילים לא דתיים. אמר לי, תראה, הוא קצין ככה, רציני מאוד, הוא אומר, חיילים שלי, אומרים לי דוגרי, שמה גייסו אותנו לצה"ל? להגן על עם ישראל. לא לעקור יהודים. אבל משמעת ומשמעת, מה לעשות, אבל אנחנו לא שלמים עם זה. אין לנו לב לדברים האלה. ותדעו לכם, הצבא נלחם באמת עם אמונה. לעשות דברים בלי אמונה, בלי מוטיבציה, וקורא את הלבבות הדבר. אני לא מדבר של המתנחלים, קורא את הלבבות של החיילים, זה לא דבר פשוט, זה לא מילת הזאת רתי, זה נגד הטבע.
אני שומע את כל הדיבורים האלה, אני יוצא לגמרי מלבודבר. אז איך כל אלה ברכים כמו אל החיים, אדם אחד מוליד את כולם בעם?
אבל זה היה בהיסטוריה. ההיסטוריה, הרי ההיסטוריה הייתה, היא מלמדת לנו תמיד על תופעות כאלה, שאדם אחד מוליך לא רק עם שלם לשואה, אלא את כל העולם. מספיק לנו מלחמת העולם השנייה, ואדם אחד שיגיע את כל העולם.
אנחנו חכמים,
היו דברים, היו דברים, אדם, אתה צודק, אדם אחד משגע את כולם. לא רק תדמיין לעצמך שהאדם הזה הולך היום, הולך משהו טוב, הכל משתנה, לאדם אחד. לא, סתם, באופן טוב. אדם אחד משגע, אבל העם הוא עדר. האומה היא עדר, חוץ מאלה שהם נאמנים, הם עדר, אומרים, אני רוצה פרנסה, אני לא רוצה בלגן, תן לי לכתוב בשביל. מה?
אז זה לא רציני.
בוודאי שלא רציני.
השאלה
אם
זה רצון שרון או רצון ארצות הברית.
מה?
השאלה אם זה רצון שרון או רצון ארצות הברית.
נעזוב את הגויים. אני אומר, היום יש לנו לצערנו הרב, אדם אחד שהוא משגע את כל המדינה, ואני אומר לכם בצורה, באמת, פשוט הוא מסכן את קיומנו. אדם אחד מסכן. לא הרבנים, ולא החיילים, ולא המתנחלים, ולא... והיו דברים מעולם שאדם אחד גרם לבלגן שלם בעם ישראל. היו בהיסטוריה. ירובעם בן נבט, קורח ועדתו, אנשים שגרמו מחלוקות גדולות בצער רב לעם ישראל. רק אדם אחד. מקווה שיחזור בתשובה, מה אני אגיד לכם? או שהשם ימצא דרך להוריד אותו משהו איתו. ברגע שהוא זז, הכל מתהפך מקצה לקצה. הכל מתהפך. בעזרת השם. גבוה מעל גבוה, מי? שומר, ריבונו של עולם. תסדר את הכל יותר. בכל תנועת עם עולם קמה כתוצאה ממהלך.